שתיקה שלא במשמעות של עצירת כוח הרוח, שגם היא הרבה פעמים חשובה, כל הבונה מפיו בשעת מריבה, ליצור שולחן מרע, שיש לה ודאי ערך מוסרי גדול מאוד, שאדם יודע לברור את מילותיו, אבל אף כאן מדבר על משהו הפוך, דווקא שתיקה שהיא התפרצות של חיים, מהי הנשמה, שלפעמים דווקא כלפיה הדיבור הוא זה משהו שקצת חוסם אותה ולא נותן לה לפקוע, שכמו שנאמר על המלאכים, חשמל, איתים חשות, איתים ממלמלות, וכמו שכתוב בספר קהלת, קהלת, עת לחשות ועת לדבר. אז יש אצל הרב שלבים בחיים שבהם, כמו שאמרנו, כמו שאצל הפרישות אצל הרב היא סוף החיים, היא עוצמה של חיים, ובהקשר לנושא הזה גם יש עידנים של שתיקה, שזה בעצם מקום כזה שבו אדם פורץ לעולם חדש, לתנועת חיים חדשה, עכשיו, מה שדיברנו פעם שעברה, זה יותר שתיקה מול אחרים, שאדם מרגיש תקופות מסוימות שבהן הוא פחות רואה צורך להסביר את עצמו, או פחות צורך לדבר אחרים, יותר רוצה להיות מרוכז בתהליכים פנימיים שלו עם עצמו, שזה קצת, תודה רבה. קשור קצת לסדר הקודם יותר של תהליכי התבודדות, אבל בכל מיני תקופות כאלה שבהם האדם רוצה קצת להשקיט את כל העולם הדיבורי שלו, אבל כמו שאמרנו, כי הוא בתוכו, יש לו הרבה עומס פנימי והרבה תהליכים פנימיים שהוא צריך לעבור עם עצמו. לא נחזור כל שנה פעם שעברה, שהרב תיאר עד כמה התקופה הזאת של השתיקה, עד כמה היא בונה, עד כמה היא מפתחת, עד כמה היא קודם כל קובעת, כמו שהרב אומר, את הגיוון התוכי הפנימי של אדם עם עצמו, כיוון שאדם לא תמיד משתף אחרים, יש לו זמן קצת לברר גם את האמת הפנימית שלו, ולא כל מה רק להיות באיזשהו שיח ותגובה, וניסיון קצת לרדד את האמת הפנימית שלו כדי שתהיה מוסברת לאחרים, אלא קודם כל להיות מדויק עם עצמו. שאמרנו שזה קשור לעוד תכונה אחרת שאב אומר, שקשורה לתכונת הגבורה, לעומת תכונת החסד, שיש ודאי, האדם בא לעולם כדי להועיל לזולתו, כדי להשפיע הרבה טוב לאחרים, אבל יש לפעמים חסד יכול להפך להיות חסד לאומי חטאת, שאדם יותר מדי פונה כלפי חוץ, אז זה התפזרות כזאת שמרדידה את המקומות הריכוזיים של אחרים, לפעמים כדי שהדיבור כלפי אחרים וההתפשטות תבוא בצורה איכותית, צריכים גם לבנות את הריכוז שלה. הרב בהרבה מקומות מזכיר ברמיזה, ברוך אתה אדוני אלינו לכולם שאתם יבואו, שהמקלל בפרשת אמור, הוא היה השורש, זה, על פי הקבלה האשכנזית, הוא היה השורש לאותו האיש, כן, והאימא שלו, שהוא בן איש מצרי, אל תקראי מצרי אלא נוצרי, שהמם מוקם מנון ובב, כמו אותו האיש שהיה לו אבא גוי נוצרי, ואם מן הצד, ואם ישראלית כאילו, כן, אז היא קרויה שלומית בדברית, שהייתה דברנית, שהייתה מדברת עם כולם בשלום, אבל זה בדיוק המקום שאני חושב שהנצרות היא לכאורה דת החסד, אבל חסד שחסרה את הגבורה, את הריכוז. איך? הנזירים
שותקים, לא?
הנזירים, זה השותקנים, כן. אבל הכל איזשהו רמייה כזאת, איזו בריחה כזאת, אבל יש בזה משהו כזה שהיא חסרה את עד מתי הוסחה בשבת לבטחה ביצר, אז למשל הוא אומר שיש משהו בעולם השתיקותי שהוא לא, כמו שאתה אומר, שתיקה שמדממת את החיים, שמסתלק בחיים, אלא עד רבה מרכזת, בעולם כל כך עולם פנימי, אז יש בה פרק לבוא אותם, והרב לא נחזור מה שאני תראה פעם שעברה, איך אם אדם מורד במלאכת הדומייה, באותן תקופות שיש לו הרבה עומס של התרחשות עמוקה פנימית, וישר משתף ומשווק את הדברים גם בחוץ, אז איך זה, כמו שהוא אומר, יוצא עולם יותר מדי בנייני, יותר מדי שחונק את התנועה החופשית של האדם, ועולם יותר מדי שקשור לישן, לדברים שהוא משעבד למה שהוא חשב בעבר, וגם מלא, זה הופך יותר מדי סיסמאות, מה שהוא אומר, שזה מטושטש, שהוא מופל, ולא טרי, ויש לו משהו מסוים שהוא גם מוגבל ומצומצם, שמאוד מאוד מקטין את מה שכל מילה קצת מצמצמת את המחווה המילים של האדם, ולכן הרב אומר שהחכם בעת הידום, שיש איזו תקופה כזאת שבה צריכים גם הרבה הרבה קודם כל לפתח את העולם הפנימי, וכמובן כל זה הכנה אחר כך לעולם דיבורי, וכמו שהזכרנו פעם שעברה, שאסתר עסוקה בפלח השתיקה מבית אביה למדה, כן, שאול שלא הגיד דבר המלוכה, ורחל שלא בילתה את כל הרמייה של לבן, ופלח השתיקה הוא חלק מסוד הגאולה, אבל ודאי שהתכלית של השתיקה היא בסוף אחר כך להגיע לגאולת הדיבור, כמו שמרדכי אומר להם, מחרש, תחרישי בעת הזאת, את ובית אביך תעובדו, כי היא קשורה לבית אביה, שמבית אביה למדה את השתיקה, אבל צריכים לדעת גם בסוף גם, השתיקה, כמו שאמרנו, היא לא עצירת כוחות חיים, היא מלאת חיים, אבל זה חיים כאלה שאחר כך צריכים אחר כך לאחז בעולם של דיבור, ובורא נפשתיים להיעלד מתוך זה, דיבורים חדשים, כמו שהזכרנו שיש את המוזיקה כאילו האצילית שחייבת אחר כך תווים איך להביע את עצמה, אז ודאי שיש ערך גדול לדיבור שרק לא שהדברים שלי יהיו מאוזנים, כאילו מערל בנתיב השתיקה, כמו שאמרנו שהוא מדבר הרבה בשבח השתיקה. אז אמר שאול מביא מדרש שהיו ויכוח בשתי שרים של המלך, שאחד האמין בשתיקה ואחד בדיבור, אז המלך אמר טוב, כל אחד עשה פאנל ביניהם, שכל אחד יגיד את עמדתו, אז רק זה שהיה בעד השתיקה התחיל לדבר, אז ישר השני סתר לו על פיו, ושאלה לא יודע מה סתר לו, אמר למה אתה סותר? הוא אמר לי, איך אתה משתמש בכלי שלי להוכיח את שיטתך, איזה זה שדיברת, וזה הוכחת שאני צודק, אז ודאי, שאנחנו, יש ערך גדול בעולם של הדיבור, אנחנו באים לומר מאיפה הדיבור בא, שדיבור חייב לבוא מתוך ריכוז פנימי, מתוך עולם פנימי, ואז שיבוא הדיבור אחר כך, הוא יבוא במקום הרבה יותר גדול לאנשים.
יש את הסיפור של הרב אריה לוין, שהיה לו איזה מועקה, אז הלך, לאיפה, שיש מועקה לאיפה הולכים? לרב. הוא הלך לרב, והרב לא היה. הוא נכנס לבית מדרש, הוא ראה את זה בדוד הנזר, מאחורה. הוא מופיע בכמה... אז הוא התיישב לידו. אז הם ישבו שעה, אז אחרי שעה, הוא קם ואומר, אין לי שום מועקה. אז הוא בא לשתף את הרב, איך זה יכול להיות? יש שם... העולם חושב שרב דוביץ' שלנו, שאת כאן, הוא דברן גדול מאוד.
יפה. דברן משתיקתו.
זה מופיע במלאכים כבני אדם ובהשתדיק היה.
לא, אבל אולי אם סיפרת על הרבנוזי, אז בדיוק אני רוצה להגיע לפסקה הבאה, שכאן הרב עכשיו לוקח אותנו צעד אחד יותר גדול, ואומר, ודוגמת השתיקה...
אני חושב שבדברי תורה, אז דווקא הם הוציא לשפתיו.
כן, ודיברת הבא.
משמע זה משלב ראשון. זה עצם
מצוות תלמוד תורה. זה ודיברת הבא, כן? יש מה שברוריה... בועד ויותר תלמידים, שינינה, פתח פה מייכו, כן? אבל זה בדיוק כמו שרציתי בדיוק להגיד, שזכה את הרב הנזיר, ואנחנו בשבוע של השיבה של הרב אוזן, אז רוזן אולי גם, אבל לא יכול לזוכר, אולי מי לא נסיפר את זה, שהוא אמר שהאבנה זיר היה באלול, בתעניות דיבור כאילו כל אלול. אז הוא בא אליו אחרי אלול, ושאל אותו, אומר, הייתה בי עזות, ככה הוא סיפר לנו, שהבאתי להאבנה זיר, ושאלתי אותו, האם הרב עשה תעניות דיבור רק מדברי חול, או גם מדברי תורה? וזה היה אחרי אלול, שיכל לדבר אותו, אז אמר לו, וכי כל השנה כולה מותר לדבר דברי חול. כן, אז משם רק למדנו שיש מעלה גדולה כזאת טיפילית שצריך להאמין אותה, ששותקים לא רק מדברי חול, ומילא לא שותקים רק גם מדברי אחרים, אלא שותקים אפילו מדברי תורה, עוד פעם, בעיתים מיוחדים של חש ואחר כך ממלא, שיש ערך גדול מאוד מאוד לעולם של דומיה. אז ודאי ש... כמו שאולי ניסחת קודם, הבסיס של לימוד תורה הוא דיבורים, אבל לאט לאט זה מגיע למקומות מאוד מאוד עליונים של, כמו שהקוצקר אומר, שאין זעקה יותר גדולה מהדממה, שהפסגה של הדיבורים מגיעה למקום של מה שהרב מכנה קדושת הדומייה. יש כאן את הפסוק הזה כאן בסוף המקור הזה, אך לאלוקים דומי נפשי, כי ממנו תקוותי, שיש איזשהו פסגה גדולה של דומייה. אני לא מדייק שאמרתי שהפסגה, כי אחרי הדומייה, אז אחר כך יהיה דיבורים חדשים שבו בעקבותיה, אבל בוא נאמר ככה, יש תקופות שבהן בונים את הנשמה. אז אני לא מדבר במדרגות נשגבות של תעניות דיבור של הרב הנזיר, אבל הרב כן אומר כאן במשפט הבא, ודוגמת השתיקה הדיבורית לעומת המחשבה, שלפעמים צריכים לדומם את הדיבור ולעסוק יותר בעולם פנימי של מחשבה, יש גם כן דומיה מחשבתית, כשבה תורה של המחשבה יותר נעלמה, היותר פעורה ועליונה, ואנחנו דברים במדרגות זו למעלה מזו. ואף כאן בעצם מתכוון לומר, שגם שאנחנו לא מדברים עם אחרים, אלא חושבים, בלי שאנחנו ערים לדבר הזה, אנחנו חושבים במחשבות של דיבורים, כן? כי אדם שמחשב הרבה הרבה מחשבות, אז קודם כל, המחשבות של עצמן, בלי שהוא שם לב, הם נהיות מכל מיני מילים, שאני חושב, גם אם לא מוציא אותם החוצה, אבל יש כאן כן סוף סוף השתמשות לכאורה, בכל מיני נוסחות של מילים מסוימות, אז נכון שזה משהו קצת יותר מעוברר, ואני לא חייב למצוא את הגדרה המדויקת, ואני לא מאולץ אל מול אנשים אחרים, לרדד את המחשבות שלי, אבל המחשבות סוף סוף הרבה... בנויות מהרבה בדידים של הרבה במילים בתוך עצמי, אז עם כל מה שזה קצת יותר משוחרר שאדם מדבר בפועל אל מול אנשים אחרים, הוא מוצא את הדברים יפים, אבל עדיין יש כאן לכאורה את ההגבלות שאמרנו קודם, שהוא סוף סוף מחפש משהו מאוד מאוד שיטתי שדרכו הוא יביע את המחשבות הפנימיות שלו. אני אגיד קצת יותר חריף, שאדם חושב הרבה פעמים בלי שהוא שם לב, יש לו איש שיח סודי שאיתו הוא מדבר, כן, לא הכוונה איזה דני דין, אבל הכוונה שהרבה פעמים שאדם מנסה לברר איזשהו בירור פנימי, לברר זה תמיד להוציא פסול בתוך אוכל. וזה תמיד בא במקום כזה שיש לו איזשהו עמדה ניגודית שעומדת מולו, איזה חרדי שעומד מולו, איזה חילוני שעומד מולו, איזה בפלוגתא שעומד מולו, גם אם הוא לא בפועל נוכח כאן, אבל חלק מההתבררות של המחשבה היא נמצאת תמיד איזשהו מצב כזה שכמו שהמהר"ל אומר, ידיעת ההפכים היא אחת, אז בעצם בצורה סמויה אני כן מדבר, גם אם לא מדבר, יש, כן, נכון, פילוסוף גוי אמר פעם את המשפט, אני חושב, משמע אני קיים. זה היה איזה פילוסוף יהודי שבסוף אמר חזר בתשובה, שאמר משפט דומה, אני חושב, משמע אתה קיים. עצם זה שיש לו כל מחשבות, זה ממש בצורה סמויה, יש כאן איזה מישהו מסוים שכאילו, אני צריך להסביר למה הוא לא צודק, אז זה בעצם, מה שבעצם אומר, שגם...
זה הפיך ההתבודדות בעצם.
בדיוק, זה מה שאני רוצה לומר, שגם שהאדם לא מדבר עם אחרים, אלא חושב, זה לא בדיוק פתר את הבעיה. זה קצת יותר עדיין אותה, קצת יותר שחרר אותה, אני פחות, כמו שאמרתי, מאולץ להגיב לאנשים אחרים, לרדת את המשמעות של אנשים אחרים, אבל אני עדיין נמצא במקום חיצוני לעולם הפנימי שלי, ובטח בעולם של תבניות ושל הגדרות. ולכן הרב אומר, יש משהו יותר קיצוני, שמצריך, אנחנו כבר אולי טיפסנו כמה שנים, לא רק לא לדבר עם אחרים, אלא לדבר עם עצמו, לא רק לדבר עם עצמו, אלא לחשוב עם עצמו, אפילו לא רק לחשוב עם עצמו, אלא הרב אומר, אדם צריך לעבור לאיזה משהו שאולי צריך להבין שהוא בעצם קצת קשור למה שחזל אומרים, שלט מחשב התפיסה בי, אלא הראות הדילים התפיסה בי. לעבור, לפעמים יש עתים מיוחדות בחיים של האדם, שהוא צריך לתת מקום למקום של הרצון שלו, למקום שהוא אפילו מעל לעולם של מחשב השני, שהרב אומר שיש גם כאן דומיה מחשבתית, זאת אומרת לדומם את המחשבה, כשבא תורה שמשווה יותר נעלמה. וכמו שהדגשתי רק זה, בפעם הקודמת זה לא דבר שאדם יוזם אותו. הרב, כמו שאמרנו, הרב אומר, זה התפרצות פנימית. יש רגעים מסוימים שבהם אדם אין לו את הפניות לדבר עם אחרים, ושאין לאדם יכולת יותר מדי לדבר, אבל יש מקומות כאלה שגם אין לאדם אפילו יכולת יותר מדי לחשוב. ולפעמים אדם נבעל מהדבר הזה, אומר, וואז אני בטלן, אני לא עושה כלום, והוא מתאמץ כן לחשוב וכן אפילו לא לדבר, אבל כמו שהרב אמר, לפעמים זה נכון, כי זה התסתה בטלן, ולפעמים זה בא ממקום כזה שיש זה משהו פנימי שאתה צריך להקל, ואם אתה יותר מדי, כמו שהרב אמר בדף הבא, תמרוד במלאכת הדומייה הזאת, ויותר מדי תנסה לתרגם את הדברים למחשבות, ולא תיתן כבוד לכל הפנימי של הדברים, אז כמו שהרב אומר, אתה, כן, אם יצא לבנות אחר כך את הרסותיו, אז הוא יצטרך לבנות את זה מחדש, והכל מתרוסס, יש איזשהו שלב מסוים שבו אני עובר תהליך פנימי, ואם אני יותר מדי עסוק ב... אני חייב לספר את זה לאחרים, אני אפילו חייב לעצמי לסדר את המחשבות, זה טוב לסדר את המחשבות, זה חובה אפילו. אבל זה, לפעמים צריכים קצת בהמתנה, להיות באיזשהו תקופה מסוימת קודם כל של עיכול פנימי של דברים, לפני שהם פרטים את הדברים, סליחה הרב שחר.
לא, אני רציתי להגיד, זה מחשבה נוספת. זה לא...
הרי אותה
דליבה מולידה מחשבה נוספת.
בקבוצה, כן. כמו שמחשבה מולידה דיבור חדש, אז ככה גם יש איזשהו צם מסוים של דומיה מחשבתית, כי היא בעצם הפתח לתנועה מחשבתית חדשה. שאדם באמת מתחדש, יש לו מחשבות חדשות, מבט חדש על המציאות, רגע לפני כן יש איזשהו, ניתן לזה אפילו בצורה הכי בוטה, עוד מעט קצת להסביר, זה אפילו יש תקופות של משבר, שפתאום אדם נמצא פתאום משהו ככה בעולם החולי שלו פתאום מתפרק, הוא יכול מאוד להיבהל מהדברים האלה, יכול בכוח לאחוז בקרנות המזבח ולהתעקש לומר ולחשוב מה שהוא חשב אתמול, אבל כמו שהרב אומר, לפעמים זה דווקא תהליך של ביגור פנימי כזה, שהוא מתקדם בצעד חדש, הוא צריך עכשיו ברגעים אלה מאוד מאוד להיות באיזשהו עולם במקום של הקשבה, במקום פנימי של לתת אימון בתהליך הזה כדי להצמח במקום יותר גדול. אני כבר מרגיש מצטער שלא כתב את המקורות שרציתי להביא, לא הזכרתי, כאילו לא צילמתי כאן, אני... אז רק אולי אם יש אורות הקודש א', זה יעזור לי, אני אקרא את הדברים אחר לאט, אבל אולי כדי להבין מה שהרב כאן אומר, אפשר להבין את זה בכמה מישורים, אני סימנתי כאן ארבע פסקאות שמדגימים את הדבר הזה בארבע תחומים שונים, למה הרב כאן מתכוון, כי זה קצת נראה לנו אוורירי ולא מובן, נראה לנו קצת אפילו בתלנות כזאת, שאדם לא נמצא באיזשהו, נקרא לסערה נפשית כזאת, הוא לא מנסה להסביר בשכל מה קורה באותם רגעים.
לפי מה שהרב אומר, זה דבר שגם מה שהרב כותב פה, שבא תורה של המחשבה, זאת אומרת, זה משהו שהוא לא תלוי בי.
נכון, וזה משהו שהרב אומר, כמו שאמרנו, התפרצות פנימי. אני לא יכול לזהות את הדבר הזה, אבל כן יכול להקשיב לדבר הזה. זאת אומרת, הרבה פעמים קורית תהליכים כאלה קורים באדם, ואדם מרגיש מבועל כי זה מערער את כל העולם שלו, אז הוא מתעקש להסיח את הדעת מהדבר הזה. והרב כאן דורש מאיתנו, תוקיר, תיתן מקום לדבר המסמל. אז אני אתחיל ממקומות יותר פשוטים, שזה סוגיית התפילה, יעבור אחר כך לסוגיה של, כן?
אבל יש בה, הרב הוא זה, אמר המשפט, שאומרים, קשה בהסברה, קשה בהבנה.
נכון. פתאום כל התפים, המשפטים שהרב הוא זה נצפים.
גם כאן שהוא היה אומר, פשיעה, זה דבר כזה, כמו כאן, אתה צריך להקיש מכל...
כן,
אבל לנו, לבני אדם רגילים, המחשבה לא מצליחה לזה בלי שאתה...
בלי שאתה מברר אותה. מי שאתה מלבן אותה.
מי שאתה מלבן אותה בדיבור.
נכון.
זה לא מסודר, זה...
לא, והמשפט הזה, לכן המשפט, הרבה פעמים, קודם כל, נגיד ככה, בעולמות של הנגלה, זה ודאי נכון, כי כל עולם הנגלה, זה עולם כזה שצריך להיות מדויק וברור מאוד. גם בעולמות הרוחניים, התביעה שבסוף, כמו שהרב סול אומר, שסנהדרין היו דנים גם במה שירושלמי אומר, גם בדיני אמונה. זאת אומרת, בסוף גם העולם האמוני צריך להיות בסוף מאוד מאוד ברור. אבל יש השלבים הראשונים, העליונים, שהדבר הזה נבנה, שם אם אדם יביא את המשפט הזה, קצר, יש לנו שתי משפטים שהרב רוזן, כאילו, גם שצריכים לשתוק לפעמים אפילו דברי תורה, וגם שקשה בהבנה, קשה בהסברה. אני חושב שזה נכון יותר כלפי שלב של הגימוש של הדברים. שבשלב מסוים אדם, אם הוא לא ידע שיהיו דברי תורה משוננים בפיך, אם הוא לא ידע להסביר את הדברים בצורה חדה, זה אומר שהמחשבה לא הגיעה לבשלות שלה. אבל בשלב הבוסרי שלה, אם יותר מדי מהר אדם מנסה להסביר את הדברים, אז הוא בעצם נשאר בהבנה הקודמת. יש איזה, נגיד, כאילו אפילו, זה נכון אפילו בעולם של ניגלה, אם יש איזו קושיה בסוגיה, וישר אני נותן תירוץ, אז בעצם אני קשור עדיין למה שחשבתי אתמול. ויש שלבים מסוימים שאדם צריך לכבות את הקושיה בצורה גדולה. הזכרנו משפטים של הרב רוזן, אז לפתו של הרב מרדכי, נגיד גם משפטים משלימים שאתם חיפשנו, זה רם לשורה לפי איזשהו מקום, ביקשו ממני לעזור, ואז היה לי כמה התלבטויות, אז שאלתי את הרב מרדכי, איך, מי דמות צריכה להיות דמות לשורה? אז טוב, אמר הרבה דברים שקשורים גם ללמידות ולדברים אחרים ולצדים אישיותיים, אבל בצד הלימודי הוא אמר משפט חזק מאוד, שרם בשיעור א' נהיה לעולם הזה לתושב, ורם בכלל, צריך להיות אחד כזה שהקושיות של שאלות של הסוגיה הן הרבה יותר חזקות מהתשובות של הסוגיה, כן. שהוא מלמד לשאול שאלות, שבסופו של דבר תלמיד יוצא ממנו, שהוא שיפוט את הדבר הזה, סוערת לו השאלות שבסוגיה. זה מקום כזה שבו אדם לא ישר ככה מחפש את הקרקע מוצקה, כי אז הוא בעצם, זה בסדר גמור, הוא לא קשור במקום הקודם, אלא רוצה להתחדש. עכשיו, בסוף, אם זה יישאר בסוף הפרירי ולא יגיע עד לבהירות, אז זה אומר שבעצם הדבר הזה עדיין לא נשא את הפירות שלו. אז ודאי שיש בסוף מיה גדולה שזה יהיה בהיר מאוד בסוף, אבל אתה חייב לעבור תקופה מסוימת אמיתית של חש, ובתקופה של חש זה אפילו מקום כזה שבו לא רק שאני לא מדבר, אלא אפילו לא חושב, אלא אני פשוט המום ונסער מהמקום הזה. עכשיו זה, תיארתי את זה בעולם הנגלה, בעולמות רוחניים פנימיים, זה על אחת כמה וכמה, אם אנחנו באמת יש כמיעה להתגדל מדרגות אחרי מדרגות, אז אתה לא יכול להישאר עם הכלי, עם הכלים ועם התבניות של העולם הקודם. ובהקשר המסע בזה, לכן יש כאן מקום מאוד מאוד גדול, כאילו לתת את המרחב, כאילו למקום, לאותו מקום לא מוגדר, לאותו מקום עלום.
המחשבה הזאת, הפנימית, הלא מוגדרת, זה מחשבה או שזה בכלל רגש?
אז זהו, אני אתחיל מזה שזה רגש, אחר כך נגיע, וזה מה שרציתי לקרוא בקובץ ורש אי, כן, אתם רואים? וזה בעצם יותר דרך סוגיית התפילה. הרב אומר, התפילה נובעת מתוך הבינה העליונה, שפני רוב שפעת תורה עומדת היא למעלה מכל קול נשמע, ותוך המשאל הנפשי באה מתוך הרגשה עמוקה בראשית יצירתה בעומק הנפש, באופן שהבירור העצמי עמוק הוא, אבל לא נתפתח עדיין להביע את ביטויו. ודרך צינור מעבר עובר את המחשבה, החפץ התפילתי, מראשית הערך העליון שלמעלה מההישמות, אל עומק ההרגשה שלא באה עדיין לידי אפשרות השמעת אוזניים, ותאום אל תאום קורא. ואם יעזוב רושם עומק ויעלה לשמה קולנית, כאן מקום התלבדות התורית, ולא מכה התפילה של שפרת הנפש, זו רק תפילת החשאית. שזה ביטוי הפסקה שלנו, קדושת הדממה והמיה הפנימית בבואה עמוק בתוכיות הנפש היא, רק היא יכולה לנהוג באור מכוון מהאותה העליונה של הבינה, האם יכולת כל השכלה תורית וכל אמת תפארת ושלום רב. אז רב כאן, כאילו אני יותר נוח לדבר את הדבר דרך סוגיית התפילה, אבל אולי אחר כך נגיע מכאן גם לתכנים אחרים, רב כאן מתייחס אל ה... מה שחז"ל אומרים שכל המשמיע קולו בתפילתו, הרי הוא מקטני אמונה, או מגסי הרוח, יש אולי שתי מקורות. אז פשט הדברים, כמו שרש"י שם אומר, שאם אדם צועק יותר מדי בכל רם התפילה, אז הוא כביכול קצת מקשים את הקדוש ברוך הוא, וחושב שהקדוש ברוך הוא לא יכול לשמוע את תפילתו אם הוא לא יצעק בכל רם, ושיש חלילה איזה בעיות קליטה שצריכים ככה לדבר בצורה גדולה שהקדוש ברוך הוא ישמע, אז יש כאן איזה ציור מגושם וחוסר אמונה שמי כאשר מלכנו וכל קוראינו אליו. אבל הרב כאן לוקח את הדברים למקום קצת יותר פנימי כאילו, שבעצם שאלה עד כמה אדם נותן מקום להשמיע קולו בתפילתו, זה לא דווקא לצורך, אלא עד כמה אדם נותן מקום למילים של התפילה, ועד כמה אדם נותן מקום לרות הדליבה, לרגש עמוק פנימי, שהוא בעצם מסותר מאחורי המילים. וכמו שהרב אומר, זה בדיוק המקום שהתפילה תהיה קשורה לקדושת הדממה, ולעומתה, השמעה הקולנית, הרב אומר, זה בעצם מקום שלקח לו מקום של התלמדות התורית, ולא מכי התפילה של שפירת הנפש, כן, שהדברים גם קשורים לגמרה שאומרת שכל כל המעיין בתפילתו סוף בא לידי חייב לב, שנאמר תוחלת ממושכה מחלת לב. אז הרב לצל מסביר את כן, את הגמרה הזאת, שמי שמעיין בתפילתו, כי הגמרה אומרת כל מעיין בתפילתו מאחים לרב שוטר, בקשה הגמרה, וכל מי שמעיין אותו מעיין בסוף דרך כלב לב, אומרת לה קשיא, עד מעיין בה ועד לא מעיין בה, שיש להאריך בתפילה, כי זה בא מתוך מקום של רגש גדול מאוד, של כיסופים גדולים מאוד, ואז ודאי מאחים לרב שוטר. אבל יש מקום כזה שבו אדם בתפילה נותן יותר מדי מקום לשכל, להגדרות, להבנות, שהוא מעיין בתפילתו, וזה בדיוק גורם לכאב לב. זה בעצם לא נותן ללב, לא נותן למקום הפנימי של האדם להתבטא. כי כמו ש... כן, המדרש אומר, מי כאשר מלכנו מכל קוראינו אליו, אליו ולא מידותיו. שבסוף התפילה צריכה להיות נוגעת בקשר עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. ושיותר מדי אנחנו עסוקים בתפילה, בכל מיני דברים שכליים, כל מיני הסברות, אז בסוף זה חליל יכול לגרום לנו להתעסק המון המון, המון בגילויים של הקדוש ברוך הוא, ובכל מיני דברים שקשורים יותר לסדרי ההכוונה של הדברים על העולם שלנו, אבל חלילה לשכוח את הקדוש ברוך הוא, שעכשיו הקדוש ברוך הוא בעצמו לית מחשבה תפיסה בי, אין אף דיבור שיכול להיות פונה אליו, אבל זה בדיוק המקום של הריאות הדליבה שתפיסה בי, ובסוף התפילה אמורה בסוף שבר, עיקרה אמורה לכוון את האדם אל המקום הזה של הריאות הדליבה, ולכן כאילו העיון בתפילה, יש בו משהו מסוים שקצת יכול להתעסק במשהו שאולי קשור לזמן תורה לחוד, אבל לזמן התפילה צריך, כן, דברים שברומו של עולם, שזה לגעת בקשר עצמו עם הקדוש ברוך הוא, שהוא בעצם קשור לבחינה של לך דומיה תהילה, למקום המסוים הזה שהוא בעצם מעל לכל המילים. אז זה לא אומר שאין חשיבות גדולה גם להגיון לדיבור עצמו בתוך התפילה, יהיה לו צון מראי פי, אבל יש גם את הגיון ליבי, שהוא בעצם התכלית הפנימית של הדברים. אבל אולי יש כאן עוד משהו נוסף, רש"י שם מסביר בגמרא, שכל מי שמעיין בתפילתו,
אני חושב שמתקבל לתפילתו,
מה זה? שהוא מצפה מתי תתקיים תפילתו, כן, שהוא מצפה מתי התפילה שלו תתקיים, שאז הוא בא לכדי כאב לב. ולפי, אם אני זוכר נכון, המהר"ל ככה הלך קצת בכיוון שלה שמסביר שהכוונה, כאילו אני יותר דיברתי עד כמה בתפילה אנחנו קשורים להסברות, לשכל, ועד כמה אנחנו נותנים אמון בריאות הדליבה שהיא נשארת רגשית ולא מוגדרת, והיא הזאת שבעצם מכוונת אותנו אל הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל כן, ואולי כמו שאמרתי, כי בלעדי הדבר הזה אנחנו עתידים גם קצת לשכוח את הקדוש ברוך הוא. יש סיפור כזה על אדם שבא לרבה ואומר לו שחלמתי, סיפרתי את זה פעם, שחלמתי חלום נורא ואני צריך שהרבי יעשה לי הטבת חלום. אז הרבי אומר לו, מה חלום? לא, לא, זה חלום מפחיד, אני לא... קודם כל הרבי עושה הטבת חלום, הוא הולך לספר לרבי את החלום, אז הרבי עושה לו הטבת חלום, ככה ארוכה, לא רק כמו שכתוב הסיטורית, מוסיף עוד מדילי, ואז הרבי שואל אותו, נו מה חלמת? וקצת נעשה, זאת אומרת, הרבי, אני חלמתי שראיתי את אלוקים. אז הרבי אומר, נו, אין אדם מראה בלילה, למה שחשב, חולם בלילה, מה שיראה ביום, אתה אולי ביום חשב בקדוש, הוא חלום בלילה, מה אתה, כך לי, נו, הרבי, זה לא יודע מה שאתה אומר. קמתי בבוקר, הלכתי למקווה. משם הלכתי לתפילה. שם הלכתי לעזור לאשתי. שם הלכתי ללמוד תורה. אחר כך הלכתי לתפל... מתי אין מה לחשוב על הקדוש ברוך הוא בשכל היום הזה? זאת אומרת, לפעמים שאנחנו עסוקים בתפילה ובתורה ובמקווה ולעזור לגמילות חסדים, אבל אין זמן לחשוב על הקדוש ברוך הוא. וזה המקום העמוק הפנימי הזה שבעצם לתת מקום גם לראות הדליבה, למקום המסם הזה שהוא מאוד לא מוגדר, אבל הוא... המקום הפנימי שבחר את הכל, אבל התחלתי לומר שיש גם את הצד האחר כאילו שקשרו לאשמת כל בתפילה, שמה שנפש החיים אומר, כאילו, נשאר בית אומר, איך בכלל אדם יכול להתפלל ולבקש בקשות פרטיות, הרי לקדוש ברוך הוא יש את החשבונות שלו, אז איך אתה מבקש בקשות על פי העיניים הגסות שלך, ואולי נגיד יותר מזה, יכול שהקדוש ברוך הוא דווקא חושב לטובה, שדווקא מה שאתה חושב שטוב זה לא טוב, הוא מבקש בקשות אחרים. אולי זה לעשות שמה שרש"י אומר, שמי שמעיין בתפילתו ונותן יותר מדי מקום כאילו לתוכניות שלי של המציאות, איך שאני תופס את המציאות, אז, ואתה לא משחרר, לא נותן לקדוש ברוך הוא סוף סוף להביא את הדברים במקום שראוי שיהיו, אז בסופו של דבר זה סוף בא לידי כאב לב, זה בסוף אתה מזיק לעצמך, ולכן זה לא אומר שאדם לא צריך שבתפילות שלו לבקש בקשות פרטיות כדי לעורר דרך זה את הראות הדליבה, אבל באמת, וזה נוגע בעצם לכן לקודה שונה, מה שאדם באמת מבקש בתפילה זה לא את הבקשות הגלויות שלו. מה שהוא מבקש זה מה שמסתם אחרים. נגיד כאילו בדרך הפשט, אדם מאוד מאוד מתפלל ורוצה שרוחלה תיתן לו תשובה חיובית כאילו, כן? ולהתחתן איתו. הקדוש ברוך הוא יושב במשחק, אומר, אתה כבר חודשיים מורח את הקשר הזה, ולמיטיים לאה מחכה בסבלנות, ואומרים לה, תחכי עוד מעט הוא יתפנה.
בעתות שמעתי אותך,
אמרת
שמות אחרים.
להתחדש, לא. אני מדבר על סיפור דברים שקרה שבוע שעבר. אז אתה מתעקש אליה, ובינתיים איש שם חכה בצד, ואם יותר מדי תמשיך את הקשר הזה, אז היא בכלל תתפס למישהו אחר, והקדוש עכשיו לטובתך, כי בעצם אתה לא רוצה את אוכל האמת, אתה רוצה בניין בית טוב בישראל, אני אגיד אפילו בצורה יותר עמוקה, אתה רוצה שיהיה טוב בעולם, בצורה יותר עמוקה, אתה רוצה את הקדוש ברוך הוא, זה בעצם, בוא אומר בוא מושא הקדוש ברוך הוא, שאתה רוצה. אז הקדוש ברוך הוא, זה הרי נכון בצורת 18, אנחנו, יש את כל הברכות, ואז יש ברכת שומע תפילה, כן? שמע קולנו. ברכה מוזרה מאוד. כאילו, בעצם מה אנחנו אומרים בברכה הזאת? הקדוש ברוך הוא, באמת ישמע מה שהתפללנו. כאילו, אם עד עכשיו מה שהתפללתי, היה לי אבא אמין שקדוש ברוך הוא לא שמע את התפילה שלי, אז עכשיו אני קדוש ברוך הוא, שמע קולנו. כאילו, ברכה כזאת היא, כן, נכון, נטולת משמעות, כאילו. מה היא הוסיפה על גבי כל הברכות הקודמות, חוץ מי שאומרת, עכשיו זה ברצינות, כאילו, כן, מה, יש כאן איזה זילות כלפי כל מה שנאמר עד עכשיו. אבל בעצם שמע קולנו, ככה עבודת הקודש, רבו של המהר"ל מפראג, רבי מאיר גבאי אומר, ששמע קולנו זה הכוונה, אל תשמע את הדיבור שלנו, תשמע את הקול שלנו, תשמע מה מסתתר מאחורי כל מה שביקשנו. שמאחורי כל מה שביקשנו מסתתר, כמו שאמרתי בסוף, את פניך אשר מבקש. את הכיסופים לקדוש ברוך הוא.
דווקא שם אנחנו רוצים בקשות פרטיות.
אז אולי מתוך המקום הזה, רק מתוך המקום הזה, אתה יכול בעצם לבקש בקשות פרטיות, כי אתה בעצם עכשיו יודע שכל מה שמבקש זה בעצם כי הקדוש הוא ישמע, כאילו בוא נאמר אפילו כהקדמה לבקשות הפרטיות. אוי לי, אם הקדוש הוא ישנה את התוכניות שלי ויוותר עליה בגלל שביקשתי את רוח עליה, אז אני אומר, שמע קולנו השם אלוקינו, את מה שבעצם מסתתר מאחורי הדברים האלה, וכל מי שמעיין בתפילתו, הכוונה מצפה שהדברים שיתקיימו כמו שאני רוצה, ולא במי ש... עוד פעם, זה חשוב מאוד לבקשות האלה, יותר כמסמנות כיוון, ודקה באדם מעורר את ה... את מה שבאמת הוא מחפש, אבל אם הוא מתעקש את הדבר, זה סוף על ידי כאב לב. אז בעצם שתי הפרושים שאמרנו מובילים אותו דבר, שיש משהו שהוא נמצא מעל להגדרות, שהוא קשור לנקודה התוכנית הפנימית של דברים. וזה מה שהרב כאן אומר, כן, מה שהרב גם מסיים, שיכולה לומר מהרטה העליונה של הבינה, האם הם חולת כל עסקה תורית, שהבינה זה להבין דבר מתוך דבר. זה להיות קשור לא לצד הגלוש של הדברים, אלא לצד הפנימי של הדברים. שזה בעצם לכן כל המקום הזה של קדושת הדומיה, כמו שאב כאן מכנה, זה בעצם במקום הפנימי הזה שמקשר אותנו למה שנמצא מעל לכל תבנית גלויה, וזה לכן בהקשר המסעם הזה, זה בעצם יותר המקום, כמו שאב מדבר, של איזשהו רגש עמוק פנימי עליון, שגם אם אדם לא יודע להסביר אותו במילים, אבל הוא מה שהכוח המחיה, הכוח שנותן את החיות לכל המציאות כולה.
אני בעצם משתמש פה בכמה ביטוי, גם הרגשה, גם רצון, גם מחשבה, זה כאילו מקום כל כך גולמי שהרצון והרגשה והמחשבה הם עדיין שם באותו...
מנקודה...
נקודה, כאילו.
כשקשה אפילו...
התבררו כאילו כן, ביניהם אפילו.
בדיוק, כן. ואולי זה בדיוק העומק של המחשבה, זה בעצם כן אותה נקודה שאנחנו מוכנים אותה כרגש, יותר כי אנחנו באים לומר, כי אין שפה תבניתית שיכולה לקלוע אותה בתוכה. אבל משם אדם מקבל את כל החיות שלו, אז כמו שלכן... כמו שקרום זלות לבני אדם, שהתפילה נקראת דבר שעומד ברומו של עולם, בלי שיש את הנקודה העמוקה הפנימית הזאת, אז כל החיים כולם, אם אני כאן, הכל כאן ומני כאן מי כאן, אם אין את הנקודה הפנימית הזאת, אז כל החיים מאבדים את המקום שלהם. זה רגעים כאלה שבהם אדם כאילו לא בדיוק יודע להגדיר מה בדיוק קורה שם, אבל זה ודאי הפתיל החיים הפנימי שמחיה את הכל. אז אולי בניגון יותר של תשובה, הרב כותב באורות התשובה, כשיצא רוחני, ממעמד הכי מוחלים של עצמו, שהוא כאב התשובה, בשלם כולו, גדול עד מאוד, עד כדי סתימתם של המקורות אשר לענות, לדיבורים, לפעול הצעקה, להגשה ושירה, מתרומים בדלגה, לחשוף אורות מלאי חיים, ממקור הדומיה, והשרב לאגם, וצימאון למבואי מים. הרב כאן בעצם מתאר שיש תקופות שאדם מרגיש שרב, אדם מרגיש בעצם בצורה פנימית, מרגיש צימאון. הוא מרגיש שכל העולם הרוחני הברור שלו פתאום מתערב. הוא יכול, כמו שהוא אומר, להיות מאוד מאוד בצער. אבל הרב אומר בצורה עמוקה פנימית, זה בדיוק המקום שמדלג את האדם לחשוף אורות מלאי חיים ממקור הדומייה. אז אולי אני קצת מצטער שלא ציטטתי את המקור הזה, אני אקרא אותו כאן בנחת, נמצא באורות הקודש, א' עמוד רש צדיק זין. לא, יש לנו את אורות... לא, לא, רגע. עקוף צדיק זין, סליחה. הרב אומר, צריך אדם לתפוס בבירור, פעם שקראנו את הסוגיה של עצבות, אולי קראנו את הפסקה הזאת. צריך אדם לתפוס בבירור מהו הדבר הרוחני הדוחק את עבורו. המעציבו אומר את חייו, בלא הודעה נפשית מתוך הנסיבה של אותה העצבנות והמהירות. על פי רוב שמחסים מוצאים לסיבה למצאנו שזה, רק סיבה שטחית, באמת היא הרבה יותר עמוקה, וכל מה שמצאנו את השם בעניין זה בידיעה ברורה. אבל עיצבון הרוחני הזה הוא החומר של שירת הנשמה. התביעה של הנשמה טובעת את חופשה. מתביעת את כל לחצים ולחוצים אותה, היא חפצה חיי דרור, חיים מצילים מיליונים, ברורים ובהירים, ונמצא אותם פני הרתוקות החומריים שהיא אסורה בהם. על כן ראוי מאוד לעמוד עד כמה זה אפשר על המעמד הנפשי הזה, ולדעות מתוך תאום מחשכים על הזה, רב פנים ורגשות רוממות. הרב אומר שיש תקופות כאלה שבהם אדם פתאום כל העולם הבהיר שלו פתאום מתפרק. הכל פתאום נהיה כזה קצת תפרורי, וכל מיני דברים שבעבר היו אותו בהירים, הם פתאום מתשתשים. ואדם יכול מאוד מאוד להיות מתוסכל מהדבר הזה, ולחשוב שהוא נמצא בנסיגה. אבל הרב אומר שיש כאן דבר הפוך, כי הרי התהליך הזה בא לאדם דווקא מתוך תהליך, עוד מעט נגיד פסקה דומה לזה, דווקא מתוך תהליך של צמיחה, בלי סיבה קודמת. זאת אומרת, יש עצבות שבא לאדם כי היה לו סיבה להיות עצוב. כי עבר אובדן, עבר כאב, היה לו כל מיני דברים מסוימים, עבר אפילו תקופה של בטלנות שהוראה אותו את העצבות, אז יש סיבה ברורה למה אדם עצוב. אבל הרב אומר, דבר כזה שבו אדם היה בתנועה של התקדמות, ופתאום הכל נכבה. אולי נקרא קצת את הפסקה כמה דפים אחר בראש ג', הרב אומר, יש עיצבון שבא מאושר רוחני. כן? הכיצד מתגברות על הנפות חזונות וחזונות נגד עינינו, מבטים לנו ספרים, ספרים יותר קדושים, יותר נשגבים, ונתם חיים ופקים, מנביאים מכוחם מקורי ואוכל פנים אמינות רבים, ועל כל חזון נולד דמיון פנימי, מאיכן כל זה בא? ראשית החזון ודום מאיכן הוא נמשך, והנשמה מצטערת בעצבונה על שמחת עושרה. סובת הרב אומר, שלפעמים שדווקא מכיוון שאדם נמצא בתהליך רוחני טוב, שהוא מתמלא, הבא הבא פתאום הוא נהיה עצוב, ואין לכאורה סיבה גלויה לדברים האלה, ולכאורה הוא רק היה עד היום מאוד מאוד התגדל, אלא הרב אומר, נכון, אבל דווקא העושר הרוחני הזה, הוא גרם לו לעצבות, כי לא בצורה ביקורתית שלילית, אלא הוא עצוב כי הוא מלא, אז הוא מלא, אז הוא מחפש משהו יותר גדול, הוא מחפש משהו יותר עמוק, יותר פנימי, שיחיה את כל הדברים האלה, אז פתאום כל ה... כמו שהרב אומר, אדם פתאום שואל, מאיפה מקור הוודאות לכל העולם שבו אני נמצא? אז כלפי חוץ זה מאוד...
למה הוא עצוב?
הוא עצוב, כי בצורה עמוקה פנימית, הוא חי מאוד את הגילויים של הדבר, הוא מחפש את הנקודה העצמית, התוכנית של הדבר. והרב אומר, בעצם בצורה עמוקה פנימית, זה בעצם איזשהו צד שבא בעצם לדרוש מן האדם להיות קשור לקומה יותר גדולה. אז כלפי הקומה יותר גדולה, פתאום כל המציאות הקודמת הופיעה להיות חיוורת. אז זה, הדבר הזה בא לא מתוך רדידות של חיים, אלא כל כך פיתח את עצמו, אז יש לו עכשיו שקיקה למקום הרבה יותר גדול, ואחרי זה למקום החדש, פתאום כל המציאות הקודמת, אם היא לא תקבל את המילוי מהמקום החדש, אז פתאום היא כולה מתרוקנת. אז לכן הרב אומר שבאים לנפעמים כל מיני משברים, שעוד פעם, לפעמים משברים באים מסיבות גלויות, כי... יש לי הרבה חסרונות, או לא למדתי תורה, לפעמים אדם מרגיש דווקא בתקופה שהוא מתקדם קדימה, פתאום הכל ככה מתערר, אז הרב אומר, זה בדיוק בא לומר לאדם, אתה צריך עכשיו לצמוח למקום חדש. זה מה שהרב אמר כאן, שהיה השרב, והיה השרב לאגם וצימון למבואי מים, שזה בעצם זה מקום כזה שאדם נדרש, למלא מצברים, להיות קשור למקום יותר עמוק, יותר פנימי, שזה מה שכן בפסקה בעמוד השגים, מה שהרב שם אומר, שזה בעצם המקום הזה שהוא בא מעולם הוודאי לעולם של האולי. לנער אולי הוא בעצם רוצה להתקשר לכולי אי ואולי, להתקשר בעצם למקום יותר פנימי שה... העולם הקודם שלו, לא נות... אין לו מספיק כלים דרכם להביע את המקום שהוא רוצה, אבל בעצם זה כאילו משברים כאלה, זה מקומות כאלה שבו הכל ככה מתעמם, אבל מתערר ונהיה עמום כזה, אבל בעצם זה מקום כזה שטובה מאדם להצמיח מקומות יותר אמיתיים, יותר עמוקים, יותר פנימיים אל המקום הזה. אז אולי רק בהקשר הזה הרב כותב, אז... לא, אין לי זה כאן, גם זה אין כאן, אבל... לא רציתי לקרוא משהו, מדבר בקובץ A קצת על... לא, זה לא בקובץ, זה קובץ ו, זה הטעות כאן, זה קובץ ו, פסקה ו. אבל זהו, יותר מדי לכם ספרים כאן, ולא נעים לי שאני קורא בלי ספרים, אז אולי רק נקרא רק את חטא רשלמת, וזה נסיים להיום. כל עולם השכלי כולו, ואם הוא ענפה כולם. עד תחתית כל הדגות של קולות כל המצוי כולו, מצויים לצו של עיתים חשות, עיתים ממללות. כן, שיש תקופות שאדם נמצא בצו של, של שתיקה, ובצו שאדם ממלל. שעמד הוא בתור הכנה לקבל את השפעה עליונה, הרי הכל חש ודומם. עכשיו בא לידי המידה שמקבלים כל אחד ישפיע על משהו למטה ממנו, אז המילול מתחיל. וזה אצל משפיעים, כן, שאדם לפעמים יש תקופה, שהוא שותק, הוא מתמלא, ויש תקופה שהוא מדבר, כי אז הוא משפיע הלאה על אחרים. ואצל בני אדם העניין מתחלף. כשההכנה השכלית היא מכוונת, עד כדי לברר התכנים שהם נעמת המדוע, אז השכל המצומצם שולט, וכוח המסי עושה את פעולתו. אבל כשהקשבה בניה מתגברת, אז אין השכל מפורט יכול לפעול את פעולתו. והדממה מתחילה להיות שולטת. כשאדם בא למדה זו, אז עצל השכלי הרגיל, בין בכל בין הקודש, הוא נעמת המדגתו. מוצא בעצמו תמיד ניגודים עצומים על כל עסק שכלי הגיוני קצוב, הוא מוכרח להיות מכין עצמו ללמידת הדממה, להקשיב את הכל מרום מדרך רצון, ברכה ונדיבה, ודבר השם יבוא אליו, ויום ליום יביע עומר. אז אני, אולי טוב, אני מאוד מרגיש כאב ככה שלא הבאתי את כל הפסקות האחרות כאן בדבר הזה, אבל רק נאמר שלכן הוא אומר ש... התקופות המסוימות האלה, הן יכולות לראות אצל אדם כתקופות של בטלנות. הרל"ג אומר, הן תקופות שבהן אדם מאוד עובר תהליכים אלמודיים פנימיים עצמו, שהם אלה שבזכותם אחר כך הוא ילביע חיים חדשים. אז אולי, כן, בחמש דקות...
שם זה מדרגות של הרב או גם לאנשים...
אז זהו, זה מה שרציתי להביא בקובץ A, כשם הרב מדבר על תקופות שאדם נמצא בביטול תורה, כי הוא לא יכול ללמוד. עליהם הרב אומר שלפעמים עוד פעם זה בא מחולשה, לפעמים זה תקופות כאלה שבהם אדם, הקדוש הוא זועק לאדם, קשור קצת למה שהרב אמר באורות התשובה, חצי, נראה לי, גם זה הוא כתב גם לבני אדם, זה שיש תקופות מסוימות שבהם אתה צריך קצת איזשהו מקום כזה, יש תהליכים פנימיים שאתה עובר, צריך לדעת איך להוקיר אותם, איך לכבד אותם. אני רק מסכים שיש בזה, ברור של צדיקים מיליונים, זה הרבה יותר, זה תהליכים משמעותיים שעוברים. אצל האדם זה אולי תקופה של חמש דקות, או לפעמים סדר ערב של לרגע...
אבל הכל המצא.
איך?
המצא אצל כולם.
איך,
סוף הפסקה זה על המצא.
או, כן, זה בדיוק. אז לכן, זה עבוד את השם של כולם. זה אולי כמו שהרב שחר ועדינותו רומד לנו, שאני נגמור את סוף הפסקה, אז באמת טוב לגמור אותה. הרב אומר, המצא. היא משתקת... זהו, זה לא... זה קובץ ו' פסקה ו'. זה... פסקה ד' ופסקה ו'. מה זה?
מה שהרב אמר שבקובץ A, שאיפה
צריך ל... על הביטול תורה. בקובץ... זה קובץ ו', פסקה ד' וו'. אז הרב כאן אומר כאן, המצא היא משתקת את כל שעון חיצוני. כל תנועה והתגברות במערכות החיים מעלמת את הזרמים החיצוניים. ובא זה בהתאמה לגילוי שכינה ולמורה גדול לעומק רז הדומיה. נתת הוא בכל אדיר שהדומיה מתאחדת בו. כדי את הפסחה והלילה פקע איגרה. אז הרב כאן מכוון את כל סוגיית המצא, כמו שהמהר"ל מבאר בגבורות השם, שמצא... היא בעצם לחזור אל המקוריות, לחזור אל הדברים השורשיים, עוד לפני כל ההתפתחות שלהם והרחבה שלהם. והרב כותב במקומות אחרים שחמץ הוא לא דבר שלילי, כן? כל דיין, אשרו חמוץ, אשרו דיין שמחמץ את דינו. זאת אומרת, מחמץ את דינו שעובר תהליך של עיכול ושל פיתוח ושל שיחול של דברים. זה שיש חמץ בעצם אומר שנותנים גם פיתוח, וכאילו זה בעצם דיין שמנמק את הדין שלו, כמו שהרעיון אוכל מזכיר בשם אב רוזן, שהוא לא קשה בהסברה, אלא קל בהסברה, פסק דין מנומק ומפורט שמסביר לכולם מה קורה, וצריכים לאשר את הדיין הזה שהוא בעצם יש לו את ההשעיה ויש לו את הנחת. אבל הרב אומר, יש בתקופת האביב יש מילה מיוחדת דווקא למסע, דווקא למקום כזה שבו לא נותנים מקום לפירות ולפיתוח של דברים. זה בחג השבועות, אז יהיה גם לחמי שתי הלחם שיבוא מחמץ, אלא בפסח עסוקים קודם כל להתכנס אל המקור. להתכנס אל המקור זה בעצם להיות קשור אל העולם הפנימי, עולם של הדממה. אז רב כאן אבל אומר, וזה מאוד חשוב הסוף פסקה כאן, שהמצא הזאת היא, תכליתה היא לא להשאיר אותנו במקום של דממה. הרב כאן מביא את הגמרא בפסחים, שבחמש מילים מתארת דבר פלאי שהיה בבית המקדש, כזה הייתה פסחה והלילה, פקע איגרא. זה גמרא במסכת פסחים, שמתארת מה היה בירושלים בתקופת המקדש. אז נתאר את זה קצת בלשוננו, שהרי היו צריכים לאכול שלושה כזיתים, פסח, מצה ומרור. כזית, בכדי אכילת פרס, זה נגיד ארבע דקות, כאילו אם נלך לפי המחמירים, כן, או יכול להיות אפילו שמונה דקות, כן? אז בעצם היה לפחות 12 דקות של לאכול שלושה כזיתים, זה היותר, כאילו, הממהרים, אולי אפילו זה היה 24 דקות, שבהן עם ישראל היה צריך לאכול, ולאכול כזית גם של פסח, מצה ומרור, זה לוקח זמן. אז בעצם בוא נתאר את רחובות ירושלים מלאות צאן אדם בתקופת ליל פסח, ליל תזווה בירושלים. אנשים מגיעים, מיליוני אנשים מגיעים, ויש רעש גדול שכל אחד ואחד במקומו אומר חידושים גדולים ביציאת מצרים, ומשפחות, חברות רבות נפגשות עם המולה גדולה ושמחה גדולה, ובדיוק 12 דקות לפני חצות, פתאום יש שקט. כי כולם נוטלים ידיים, אוכלים שלושה כזיתים, אז לעומת כל הרעש האדיר שהיה מקודם, שאוכלים את המצה, פתאום יש שקט, רק שומעים רשרושים של האכילה הזאת, ומישהו קצת מעיז לדבר, אז כולם גורים לו איזה עסק כזה, אז 12 דקות מדהימות, שכל ירושלים שלפני כן הייתה במלוא העוצמה של מיליוני אנשים שאמרו דברים כל כך גדולים, הכל פתאום שקט שלה. אבל זה רק תחילת הסיפור. ואז מה אומרת? בדיוק מגיע חצות, מפסיקים לאכול, אסור לאכול אחרי חצות, ואז כולם היו עולים אל הגגות, והשלב הבא בליל הסדר מתחילים לומר עלי. ואז אחרי 12 דקות של שקט, בחצות בדיוק, היה פתאום כל רעש אדיר של כל הלל שהיה בוקע את הכל, כמו שחזל אומרים, הגגות היו קורסים מהרעש הגדול של הלל, כן, שזה כזה את הפסרה, והלילה פקע איגרה. והרב כאן אומר שזה בעצם הסוד של היה את הדיבורים של השנה הקודמת, הייתה את הדומייה שהיא בעצם רצתה לחדש אותנו לחיים חדשים, אבל זה לא שמזר שתקנים. מתוך זה, ונשאיר לך שיר חדש על גאולתנו ועל בדות נפשנו, שזה מה שהרב אומר, שזה קול אדיר שהדומיה מתאחדת בו, שרואים בו איך השתיקה הזאת של אכילת הפסחים, איך היא פעלה את המקום הפנימי הזה, שמתוכו עכשיו הדיבורים החדשים שבאים הם דיבורים שקשורים לעולם חדש לגמרי, לעולם פנימי לגמרי, שמתנגן אבל בגילויים חדשים, בדיבורים חדשים. אז רק סיימנו לסוף גן עם שיר חדש, עם דיבור חדש שבא פה לשתיקה.